טוב, אז שלום וברכה. היום אנחנו נדבר על גבורה והפחד. ושיעור הזה, אני עברתי אותו בגדוד סיירת צנחנים, לפני שיצאו לקרב. ואני חושב שזה תרע להם הרבה, ואחר כך אני קיבלתי עדים מאוד טובים אחרי שאנשים התנסו במה שאני מדבר פה על קרב. ואני מקווה שזה גם יכול לעזור לכם, כי חלק מכם גם מתגייסים או התגייסו. זה בעצם שיעור לחיילים בדרך לעזה, לקרב. ואנחנו מדברים על פחד ועל גבורה. למה אנשים פוחדים בכלל? יש לנו אינסטינקט, שמירה עצמית. כמו גם זה איתות, זה סיגנל כזה, כן? כמו קור, כמו חום, כמו רעב, כמו כאב. זה מאותת לך שאתה במצב סכנה. נגיד, אם אתה עכשיו קר לך, אז למה אתה מרגיש לא נוח, לא טוב שיש קור? כי אנשים מבינים שאם ככה זה יימשך, אז אתה תמות. אז לכן אדם לחוץ מקור. לפעמים אנשים נכנסים לא כל כך קר בחוץ, אבל באים ואומרים, יואו, איזה קור, איזה קור, כאילו, למה? באמת לא קר כל כך. זה סגנון. אנשים אומרים, אני מת מרעב. אני מת מרעב. למה מת? למה? כי אתה מבין שאם ככה זה יימשך, אז אתה תמות. אבל באמת עכשיו אתה לא מת. אבל אתה יכול להיות בצום הרבה זמן יחסית. וככה זה כל דבר. גם כאב, זה איתות. אבל זה מגיע לשיא, ואחר כך זה יורד. זה לא נשאר ככה כל הזמן. אותו דבר גם פחד. זה איתות. שאתה נמצא במצב סכנה, ותיזהר. פשוט תשים לב, עכשיו אתה צריך לעשות משהו שלא יקרה כלום. אז איך אנחנו צריכים להתמודד עם פחד? יש כמה שלבים. אנחנו נעבור עליהם, ובעזרת השם, בסוף השלבים הללו, לא תפחדו יותר משום דבר אף פעם, ותוכלו להיות גיבורים גדולים. אז שלב ראשון הוא רציונליות. אתה אומר לעצמך מבחינה רציונלית, בלי רגש, בלי מה שאתה עכשיו נבהל, אלא סתם תחשוב הגיונית. כמה סיכוי שאתה תיהרג בעזה, במלחמה עכשיו? מהו הסיכוי? רוב הסיכויים שלא יקרה לך כלום. הרי רוב החיילים שבאים לקרב בעזה ויוצאים משם בריאים ושלמים, לא קורה להם כלום. זה לא נעים, זה קשה, זה כן, נכון, אבל לא מתים. ואלו שמתו, אז הם לרוב, תשימו לב, זה פחות או יותר, פחות מאחוז חיילים שנכנסו. אוקיי, זה לא נעים, אבל סיכוי קטן שתמות. אז זה שלב ראשון. אתה פשוט מבין שזה לא ככה, שכמו שאתה מדמיין לעצמך. דבר שני, צריך להתכונן לקרב. להתכונן, פירושו של דבר, זה שאתה יודע שכל מה שהיה תלוי בך, אתה עשית. הרבה פעמים אצלנו פחד הוא בא בגלל שאנחנו קולטים בפנים, שאנחנו בעצם לא כל כך מוכנים. כל פחד שהוא. אבל אם אתה מוכן, אז יש פחות פחד. למשל, אני מפחד מכלבים. אם פתאום בא כלב גדול ושחור, וזה מפחיד אותי. אבל אם אני שמתי, לקחתי גז פלפל, ויש לי מקל ביד, אז אני פחות אפחד. עדיין זה מרתיע, עדיין זה קצת לא נעים, אבל אתה יודע שלא יקרה לך כלום. זאת אומרת, ברגע שאתה משפריץ פלפל, שום כלב לא יעבור את המסך הזה. ואם יעבור, אז יש לי עוד כלי. אז פחות מפחד. או פחד להופיע מול קהל. אתה פוחד, ודאי. אבל אם אתה זוכר שיש לך שם מהלך, אתה בנית לעצמך מהלך, אתה אומר שם דבר תורה, או איזה נאום שלך, או שיעור, ובמהלך הזה אתה לא מתחיל לחשוב תוך כדי שיעור על מה אתה מדבר, אלא אתה יודע מראש, הכנת, ישבת, כתבת, ואתה יודע בכל רגע של שיעור מה אתה עומד להגיד. אתה כותב את זה בצבעים שונים. עכשיו אתה יודע שאתה עכשיו, שאתה לא צריך לשבת ולחכות ולחפש את הציטוט הנכון. אלא אתה יודע שעכשיו אתה בצבע אדום, אחר כך אתה בצבע ירוק, אחר כך אתה בצבע כחול. אתה לא צריך, אתה מוכן. וגם אתה עשית, אתה אמרת את השיעור הזה כמה פעמים, לכמה אנשים שונים. דיברת על זה עם חבר שלך, הקראת את הנאום שלך, אמרת לבן דוד, אמרת לאמא, עשית תרגילים מול מראה, הכל, כל מה שצריך. התכוננת טוב, טוב, טוב. אז יהיה פחות פחד. אותו דבר גם בצבא. כשאתה צריך לעשות, לצאת לקרב, אם אתה הכנת את עצמך טוב מאוד, ניקית נשק, אתה יודע שהוא עובד אצלך, אתה יכול לסמוך על הכלי שלך, אתה יודע שחברים שלך הם מאומנים, אתם עשיתם הרבה פעמים תרגילים, אתה יודע בדיוק מה עושים, איך מבצעים את התפקיד שלך, ומה הוא עושה, ואם יקרה ככה וככה, אתה יודע איך להתגונן, ואתה עשית כל מה שצריך, התכוננת. יש באותו גדוד שדיברתי איתכם על סיירת צנחנים, אז הם אמרו לי, גם ציצית לקחנו לקרב. באמת, הרב הצבאי שלהם סיפר לי שהוא הביא להם שם גדוד 500 אנשים בערך, 300 ציציות לקחו, והם מסתובבים, זה מאוד מצחיק לראות את זה. הולך שם חייל עם פלאפון בשבת, מעשן סיגריה, ויש לו ציצית בחוץ, כן? אבל כן, הם אומרים תפילה, והם מתפללים, ושמו, והכינו נשק, והכל, הכל. זה נותן ביטחון, נותן לך עוצמה, שאתה, כן, תצליח. מוריד פחד. זה דבר שני. דבר שלישי, צריך להפחית במדיה. לא לשמוע חדשות. למה צריך להפחית במדיה? בגלל שיש למדיה ולחיילים אינטרסים מנוגדים. אתה רוצה להיות כמה שיותר מרוכז, כמה שיותר מוכן לקרב ולא פוחד, והם רוצים להפחיד אותך. לא יודע אם שמתם לב, אבל מדיה מפחידה, היא לא מראה לך שהנה עכשיו יש פעילות צבאית כך וככה, אלא הם שמים שם מוזיקה ברקע, ומצלמים שם מקלוז-אפ, שם איזה פיצוצים, ומשמיעים שם משהו מין דרמטי, וקריין אומר שם משהו מפחיד, הם רוצים להפחיד. אני הייתי בעזה הרבה פעמים, ובמציאות זה לא נראה ככה, כמו שזה מראים לך בחדשות. ולמה הם מראים לך את זה כך? בגלל שפחד זה דבר שהוא מעלה רייטינג. איך פחד מעלה רייטינג? פשוט מאוד, אנשים אוהבים לפחד. אתם יודעים שיש ז'אנר שלם של סרטים, סרטי אימה, שכל עניינם זה להפחיד אותך. בכל לונה פארק יש חדר של שם, חדר, אני לא יודע איך זה נקרא, חדר הפחדות או חדר פחד, משהו, איך זה נקרא? אתם יודעים שיש כזה. שאתה משהו, אתה נכנס שם בחדר, מפחידים אותך, עושים בום בום, וזה, זה, זה, אנשים משלמים כסף בשביל לפחד. אז למה משלמים? כי זה מושך, זה מעניין, פחד זה דבר מושך. אז המדיה משתמש בפחד, הם רוצים להפחיד אותנו. אז זה דבר כזה. דבר נוסף, הם גם, במדיה גם מחליש חייל בזה שהם בעצם נותנים לכל חייל שנהרג או משהו שקורה לו, נותנים לו מין תחושה כזאת שבעצם אתה בתור, אתה הבא. נגיד, תשימו לב, איך הם מציגים מישהו שם נפל בקרב. אז זה נראה כל כך זול, זה פשוט כואב הלב. הם מראים לך תמונה שם, איזה בחור, ואחר כך, ושמים שם איזה, שוב, מוזיקה עצובה כזאת, שם איזה פסנתר כזה, דום 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 דום, ואומרים שהוא חטף שירים, והוא אהב לשחק כדורסל, ויש שם גיטרה ברקע, והוא השאיר אחריו זוג הורים וסבתו. ואתה אומר, גם אני כותב שירים, וגם אני אוהב לשחק כדורסל, וגם לי יש זוג הורים וסבתי. אז אולי אני הבא, ואז אתה עושה פוטושופ כזה במוח שלך, אתה מוריד את הפנים של ההוא, שם את התמונה שלך שם במקומו, ואתה, אוי, כן, עכשיו זה יקרה גם לך. ואז פתאום, במעבר חד, אנחנו עוברים לפרסומות. מה זה? אתם מבינים, בשביל מה בזמן המלחמה לספר לך על זה שהוא אהב כדורסל וניגן בגיטרה? בשביל מה? למי זה נותן? מה זה? וזה כזאת שטחיות ביחס לבן אדם. ככה אתה סיכמת אותו? אי אפשר לסכם. בשביל מה אתה עושה את זה? אז ודאי, רוצים זיכרון על מישהו שהוא מסר את נפשו וזה יופי. אז אחרי המלחמה תעשו את כל זה. אחרי שזה נגמר. אבל בזמן המלחמה להתחיל להפחיד אנשים, מה זה נותן? אבל דבר עוד יותר גרוע, זה שהם מספרים כל מיני דרגות של החיילים שנפלו בקרב, ותפקידים שלהם. אצלכם במקור מספר אחת, תסתכלו. יש, כתוב ככה, מפקד חטיבת נחל, אלוף משנה יונתן שטיינברג, נהרג שם בקרב בעוטף עזה. אתם מבינים איזה נזק זה לספר את זה בכלי תקשורת? תחשבו מה ערבים היו יודעים. הם יודעים שהם באו מחבלים, ירו אלו על אלו, חיילים שלנו ירו עליהם, הם היו על חיילים שלנו, הם שם אצלם נהרגו אנשים, אצלנו נהרגו, נפלו, בום 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 בום, והם ברחו, חזרו עכשיו חזרה לעזה. הוא חוזר לעזה, מגיע למפקד שלו, אומר, מה היה שם, את מי הרגתם? הוא אומר, חיילים, איך קראו לחיילים הללו? איך אני יודע? אי אפשר לדעת. מה הדרגה שלו? איך אני יודע? מה התפקיד? לא יודע. ואז פתאום, טאם-טאדאדם, חדשות, הנה פתאום. ועכשיו באים ויספרו לך שמי שנהרג זה היה אלוף משנה, מחט, נחל. איזה מתנה נתתם להם? איזה יופי, הם אומרים, וואו. ואחר כך אומרים לך, אלוף משנה רועי יוסף, לוי, מפקד יחידת רב-מימדית, וואו, יחידת רב-מימדית? גם אותו הרגנו? ואחר כך סגן אלוף יונתן צור, בן 33, מג"ד סיירת נחל. וואו, זה בכלל לא חיכינו. כל חייל חולם לקרבים, כן? חולמים להגיע לסיירת, אבל להיות עוד קצין בסיירת זה בכלל, ולהיות עוד מגד בסיירת זה... ופתאום סך הכל סתם איזה מחבל בום והרג אותו. אז מה שאתם חושבים שחיילים ישראלים הם כאלה גיבורים, הם כאלה, זה, זה, זה כלום, הם קורי עכביש. הנה פה אלופי משנה וסגן אלוף, מפקד ציירת, כולם, אתה מוסטפה פשוט, תח תח הלכת והרגת אותו. אז מי פה גבר? הם לא מספרים שתפסו אותם לא מוכנים, שהם ישנו, שזה היה בהפתעה וכל זה, זה, על זה הם לא מספרים. שגם אם אתה אלוף קארטה בעולם, או אלוף גרוף, אז מישהו יכול לבוא אליך עם סכין כשאתה יושן, ובום, תוקע לך זה, אז זה שאתה אלוף, זה לא יעזור. אבל, אתם מבינים, הם מציגים את זה, הם עושים מזה כזה עניין. הוא הרג את סמל ראשון, שם, בן 21, מקריית אתא, לוחם ביחידת אגוז, חטיבת קומנדו. וואו! את קומנדו אתם הרגתם. ואחר כך סמל ראשון אופק רוסו, בן 21, צוללן בשייטת 13. שייטת 13? האגדית? היי? הם לא מספרים שפעם שהיו שם 10 אנשים בבת אחת, ירו עליו, הוא היה היחיד מול כולם. מה זה משנה? אבל אתם הרגתם, אתם ניצחתם חייל משייטת 13. אתם מבינים איזה נזק זה? מאיפה הם יכולים לדעת שהבחור הזה שנפל הוא מחטיבת קומנדו? איך הוא יכול לדעת שזה משייטת 13? ותקשורת באה וגילתה וזה, אתם יודעים, זה מין נזק, עשו כזה נזק. והחייל פשוט, כשהוא קורא את הדברים הללו, הוא רואה פה, יש סרן סגי גולן, בן 30, מרעננה, קצין בבית הספר ללוטר. אתם יודעים מה זה לוטר? לוחמה בטרור. והוא היה קצין, מדריך, בבית שלו, מלמד איך ללחם בטרור. והוא נפל בקרב. אבל אני לא קומנדו, אני לא חשייטת 13, אני לא לוטר, לא קצין. אז מה יהיה איתי? אני סך הכל הנדסה. נכון, קרבית, הנדסה קרבית, אבל מה יהיה איתי? אתם מבינים איך הם מפחידים אותנו? והאנשים בטעות עושים את השטות הזאת, לוקחים שם כל מיני תמונות של חיילים נהרגים וכל זה וזה זה, ומפיצים את זה באינסטגרם, בעוד כל מיני שם כאלה, מפיצים את הטיק טוקים הללו, כאילו, למה? מפחידים את כולם. לכן, אומר רמב״ם, שכשאתה הולך לקרב, אסור לך להפחיד אנשים אחרים, ולהיות כזה שאתה מספר ופחדן ואומר, תסתכלו אצלכם במקור 2, אומר הרמב״ם, מי האיש הירא ורך לבב? כמשמעו, שאין בליבו כוח לעמוד בקשרי המלחמה. ומאחר שייכנס בקשרי המלחמה, ישען על מקווה ישראל ומושיעו בעת צרה, וידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה, וישים נפשו בכפו, ולא יראה, ולא יפחד, ולא יחשוב לא באשתו ולא בבניו, אלא ימחה זיכרונם מליבו, ויפנה מכל דבר למלחמה. וכל המתחיל לחשוב ולערער במלחמה ומביל עצמו, עובר בלא תעשה. שנאמר, אל ירח לבבכם ואל תראו ואל תחפזו ואל תרצו מפניהם, ולא עוד, אלא שכל דמי ישראל תלויים בצברו. זה משהו אחר לגמרי. גישה כזאת, של עוצמה כזאת. לא לספר, לא צריך להגיד. אחרי מלחמה, כן, תגיד. קרה ככה, קרה זה, הוא היה בתפקיד כזה, דרגה כזאת, זה מצוין, בסדר. אבל בזמן המלחמה, להגיד את זה, למי זה טוב, למי זה עוזר, למי זה נותן משהו. חוץ מלאויב, שהוא יודע להצליב מידע, הוא אומר, מה עשו שם קומנדו ימי דווקא במקום הזה, ואחר כך היה שם סיירת נחל, והיה שם זה... מה, את מבין, מתחיל לתת להם את התפקידים ואת השמות של שמות של גדודים. תסתכלו, הוא אומר שם, מגד תקשוב 481, אז הוא יודע שיש שם חטיבה או יש שם גדוד 481. למה? כמו שאמר דוד המלך, אומר, הצבי ישראל על במותיך חלל. איך נפלו גיבורים? אל תגידו בגת, אל תבשרו בחוצרות אשקלון, שזה היה מקום ששם ישבו פלישתים, גת ואשקלון. פן תשמחנה בנות פלישתים, פן תעלוזנה בנות ערלים, שדווקא כש... זה נכתב לפני 3,000 שנה, אבל כבר אז היה, היו עושים שמחה, חגיגה, כשמישהו מיהודים היה נהרג, באמת. היו מחלקים בקלאות ברחובות, כן, וסוכריות. הנה, דוד המלך אומר, אל תגידו, אל תבשרו. אבל זה המדיה. ולכן חייל... צריך לא לראות שום דבר, לא להקשיב, כי הם בעצם אויבים, לא בכוונה, הם לא עושים איזה משהו רע, אבל זה כוחות עוינים לניצחון. לכן לא להקשיב. אתם יודעים, נזכרתי, הגיע אליי זוג הורים שמאוד פחדו על הבן שלהם, שהוא עכשיו בעזה. ואמא בוכה ואבא בוכה, והם מתקשרים עליו ואומרים לו שהוא יחזור הביתה, ומחלישים אותו, ואבא לא ישן בלילה ואמא לא ישנה ועוד ועוד ועוד. אז אני אמרתי להם, תראו, אתם מסכנים את הבן שלכם. למה מסכנים? כי אם הוא יפחד, יש יותר סיכויים שהוא ייפגע מאשר מישהו שהוא גיבור ולא מפחד. זה נשמע מוזר, אבל זה ככה. אדם שהוא מפחד, הוא עושה הרבה טעויות, הוא עושה שטויות. זה במקום להיות... אדם בזמן הקרב, יש לו ראש צלול. כשהוא לא פוחד, אז הוא יודע בדיוק מה לעשות. אבל כשהוא נבהל, אז הוא מבולבל, אז הוא בהרפל, והוא יכול לעשות הרבה שטויות. סתם, תחשבו. נגיד, מישהו נאלץ לעבור כביש גאה, בלי רמזור ובלי מעבר חצייה. למי יש יותר סיכוי לעבור כביש גאה? מישהו שהוא נזהר מלהידרס, ואז הוא הולך קדימה, מסתכל, יש מכונית, רץ קדימה. אין מכונית, יש, אז הוא רץ אחורה. ואחר כך אין, הוא רץ קדימה. זאת אפשרות אחת. ואפשרות שנייה, שהוא פשוט שם שתי ידיים, ולאט לאט עובר את הכביש גאה. בלי לעצור, בלי להתחשב במכוניות, שום דבר, פשוט עובר. מה אתם חושבים? למי יש יותר סיכויים להישאר בחיים? ראשון או שני? ברור של השני, כי הראשון שהוא נזהר, מה יקרה איתו? הוא רץ קדימה, פתאום, כי הוא ראה שזה פנוי, הוא רץ קדימה, פתאום ראה שמצד שני באה מכונית, אז הוא נבהל, אז הוא רץ אחורה, וזה שנוסע פה, הוא חושב שהוא כבר עבר אותו, הוא לא צופה שעכשיו הוא יקפוץ אחורה, ואז לא עלינו. אבל מישהו שהוא מז'נון, והוא שם את הידיים ככה, והוא עובר את הכביש, אז כולם יצפרו לו, יצעקו אליו, מכוניות יתנגשו אחד בשני, ויגידו לו, מישוגע, מה אתה עושה? אבל הם יעמדו ככה כולם, והוא יעבור. אותו דבר גם בקרב. זה כשאתה אומר לילד שלך שאתה דואג עליו, אתה מפחד עליו, אתה בוכה, או שאישה אומרת, בבקשה, זאת אומרת, גם מקרה כזה שאני גם הכל... לצערי הרב, עכשיו זה בדיוק הזמן, אנשים באים להתייעץ בכל הנושאים הללו, אז אישה אחת שבעלה בצבא, אז היא... אז יש לה שם איזה... מחלה שאם היא תהיה בסטרס אז המחלה הזאת תתפרץ שוב חזק. אז היא אומרת לבעלה, תחזור, תגיד למפקד שלך שאם אתה לא תחזור אתה הורג את אשתך. תבינים, זה מזיק לו, זה מסכן אותו, וצריך להגיד, אתה מגן על כולנו, אנחנו גאים בך, בעזרת השם יהיה בסדר, תחזיק מעמד, אתה גיבור שלנו, יפתח בהשם ותלחם בכל הכוח. ואותו דבר גם חיילים בזמן הקרב, שהוא פתאום מתחיל לצרוח שם בקשר, יוסי מת, יוסי נהרג, נחתך לו רגל. מה אתה עושה? אבל כשהוא אומר, קודקוד, ארדוף, כאן משנה, המשך משימה, רוצוף. וזהו. אתם יודעים, זו התנהגות בקרב. וזאת גישה של עם ישראל מדורי דורות. זה לא רמב״ם המציא את זה. רמב״ם מביא את זה גם ממקורות שלנו, מכל זה. זאת הייתה גישה. יש סיפור מפורסם על מתתיהו, מכבים, שהגיעו אליו, היו לו 5 בנים, והם היו כולם מן מפקדים של כוחות שנלחמו נגד יוונים. אתם יודעים, אז הייתה תקופה מאוד, מאוד דומה לתקופה שלנו. היו הרבה מתייוונים, הרבה רצו להיות כמו באמריקה, או בעצם כמו יוונים, והיה קבוצה קטנה יותר של אלה שהלכו בדרך התורה ומצוות, והיו מחזיקים את הדרך של, של אבותינו הקדושים. והמתייוונים נהיו יותר ויותר דומים ליוונים והתבוללו ונהיו כמוהם יותר ויותר. ואז מי שהקים את המרד נגד יוונים זה היה מכבי, זאת אומרת יהודה, סליחה, מתתיהו, שהוא בן של יוחנן כהן גדול, והוא וקבוצה של יהודים שהיו נאמנים לתורה ומצוות, הם הקימו מין מרד נגד מכבים. והקריאה ידועה, מפורסמת, מי להשם אליי, מי כמוך השם באלים, זה ראשי תיבות מכבים, התקבצו אליהם יהודים שהיו מוכנים ללחם נגד הרוע של והתבוללות של אלינים, של אליניזם, והתחילו מלחמות נגדם. וחמשת הבנים של מתתיהו, הם היו המצביעים של, של המרד הזה. ופתאום הוא רואה יום אחד, 4 הבנים שלו חוזרים ממלחמה ובאים אליו למודיעין. הוא אומר, מה קרה? למה חזרתם מהקרב? הם אומרים, כי יהודה, אח החמישי שלנו, נהרג. אז מתתיהו אומר להם, אז מה? נהרג, אז מה? למה חזרתם מהקרב? אבל הוא היה מפקד עליון שלנו, הוא היה יותר מכולנו ביחד, כמו כולנו ביחד. הוא אומר, לא, תחזרו לקרב, תחזרו למלחמה, אז מי ינהיג אותנו? הוא אומר, אני אנהיג אתכם. הוא היה כבר אדם מבוגר, והוא לובש מדים, שם חרב והולך ללחם נגד יוונים, וככה היו מלחמות אחרות עד שנרצחו אותם. ומזה אנחנו עושים חג חנוכה וזה חגיגות גדולות. זה היה הכוח. תסתכלו אצלכם במקור שלוש. אומרת זה, על זה יצאו חמישה בנים, בני מתתיהו, ביום הזה, וילחמו בעמים, ויהרגו בהם הרג רב, ויהרג מהם יהודה. באותה שעה, דרך אגב, כן, אנחנו עכשיו קוראים טקסט מקורי, שנכתב באותם הימים, זה נקרא מגילת אנטיוכוס. זה טקסט היסטורי. באותה שעה, כאשר ראו בני מתתיהו כי נהרג יהודה, שבו ובאו אל אביהם. ויאמר להם, למה באתם? וענו ויאמרו, על אשר נהרג אחינו, אשר היה חשוב ככולנו. ויען מתתיהו אביהם ויאמר אליהם, אני אצא עמכם ולהלחם בעמים, פן יעבדו בית ישראל. על מה אנחנו נלחמים עכשיו? על עצם קיומה של האומה. ואתם נבהלתם על אחיכם? ויצא מתתיהו ביום ההוא עם בניו וילחם בעמים. ואלוהי השמיים נתן כל גיבורי העמים בידם, ויהרגו בהם הרג רב, כל אוחזי חרב וכל מושכי קשת ושרי החיל והסגנים, לא נותר בהם שריד, וינוסו שאר העמים למדינות הים. זאת גישה למלחמה. זה היחס, ככה צריך להילחם. בעיה היא שזה מאוד מאוד נוגד לנפש הגלותית. אנחנו לא רגילים ככה לחשוב. ב-2000 שנות גלות, נשמות שלנו הצטמקו, או הוחלפו, נהיו קטנים. גלות זה לא רק גלות פיזית, זה לא גלות גיאוגרפית, ואפילו לא גלות רוחנית. גלות הזאת הייתה גלות נשמות. נשמות שלנו התחלפו, הצטמקו, נהיו נשמות גלותיות. עד כדי כך שעושים איתנו פרעות מרומאים ולאורך כל הדורות והורגים אותנו ועושים... ומה שעכשיו היה בעזה, בעוטף עזה, ככה זה היה 2000 שנות היסטוריה שלנו. זה לא פעם ראשונה בהיסטוריה. מי שקרא, מי שיודע את הפרעות, מה שעשו צלבנים, זה היה דבר מאוד דומה לזה, מה שקרה עכשיו. וגם פרעות של בוגדן חמלניצקי, בתח ותת, זה היו פרעות כאלה. הם היו מתעללים, היו עושים דברים נוראים ליהודים, לא סתם הורגים אותם. ועד לא מזמן, עד ימינו, באירופה, ככה זה היה. סבא שלי היה נשוי פעם שנייה, לא לסבתא שלי, אבל אישה שאני זוכר אותה מילדות, כי מגיל מאוד קטן הוא התחתן איתה, והיא סיפרה לי איך היו עושים פוגרום. היו נכנסים לאוקראינים וקוזאקים, היו נכנסים לכפר שלהם, ומעמידים ועושים שם, הורגים, אונסים, שורפים, שודדים, ואז היו משתעשעים, היו שמים 4 יהודים אחד אחרי השני בטור, והוא עם הכידון אחד היה משפד את 4 אנשים במכה אחת, בום! והחזק ממנו, הכי גדול, הכי קוזק הכי גדול, היה יכול לשפט 5 במכה אחת. אומרת, ככה, היא ראתה את זה במו עיניה, והיא סיפרה לי את זה. עדות מהמקור. אתם יודעים, ככה זה היה. ואנחנו חיינו ככה 2000 שנה. כל רגע מישהו היה יכול לבוא, ואף אחד לא היה יכול להגן עלינו. ועכשיו מופיעות נשמות חדשות, אחרות. אתם יודעים שבמלחמת העולם השנייה, זה סיפורים ידועים, היו לוקחים 100 יהודים, שמים אותם בטור, וזה פולני אחת או אוקראיני אחת היה שומר עליהם עם, 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 עם רובה. היה רובה שבשביל לראות ממנו צריך היה כל פעם לדרוך מחדש, זה נקרא ברדיאנקה, כזה סוג רובה. והוא עם ברדיאנקה כזה היה מלווה קבוצה של 100 אנשים לשם, למחנה ריכוז. אם הם היו כולם, כל 100 היו מסתובבים ובבת אחת יורקים עליו, הוא היה נחנק ומת שם במקום. מה היה ללחם נגדו? כלום. אבל הם לא יכלו, הם היו נשמות של גלות. אבל עכשיו מופיעות נשמות חדשות, נשמות אחרות, באות עכשיו לעולם שלנו. נשמות כמו שהיו פעם בעם ישראל. אומר על זה רב ציודה, תסתכלו במקור 4. נשמות אדירות הולכות ומתגלות. נשמות גדולות ונפלאות, שורשי נשמות שהיו בהר סיני וגילויין התעכב עד זמננו. בספר אורות יש כמה פרקים על גילוי נשמות אלו, שאף הן שייכות למעשה השם הנורא והאדיר שמתגלה בדורות אלו. זה מה שקורה לנו עכשיו. זאת אומרת, אנחנו עכשיו נפגשים עם הופעות של נשמות של ארץ ישראל, נשמות של יהודה מכבי, של מתתיהו מכבי, של כל הגיבורי ישראל שלנו. וזה חשוב לדעת, חשוב להבין את הדבר הזה, מי אנשים שעכשיו נלחמים פה. רב קוק אומר שנכון, אנחנו עכשיו קוראים בספרים על מתפעלים מגדולי ישראל שלנו, וקוראים בתנ״ך על הדמויות גדולות. אבל תשימו לב, מי הדמויות הללו? הם היו כולם לוחמים. אברהם אבינו נלחם. יעקב אבינו נלחם, כי בקשתי ובחרבי לקחתי את השכם. ורש"י אומר שם במקום, יעקב נלחם, ומשה רבנו נלחם. במלחמה, ויהושע בן נון נלחם, דוד המלך נלחם, כל גדולי ישראל, היו אנשי מלחמה, היו גדולים. תראו, אומר על זה רב קוק, במקור 5, בספר אורות, אומר, אנו מסתכלים בדורות הראשונים, המסופרים בתורה, בנביאים, בכתובים, אותם הדורות שהיו עסוקים במלחמה, והם הם, הגדולים שאנו מתייחסים אליהם בידידות וגדולת קודש. ואני אדלק פה, כן, אומר ככה. ומתוך תשוקה זו, כוחנו הרוחני מתאמץ וכוח גבורתנו מתעדן, ואותן הנשמות החזקות חוזרות לחיות בנו כימי עולם. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו גילוי של הנשמות הללו. זבינים, זה לא נשמות מסתובבות באוויר. איפה הן נוחתות? נשמות מהתנכיות הללו. בנו, בחיילים, בצבא, באנשים. אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב להבין מה הולך פה. אני חושב שמבחינה רוחנית זה, 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 אנחנו נפגשים עכשיו עם גודל של, ה, של מלחמה, של מה, מה המשמעות שלה. וזה דבר רבי ש, שמחזיק את, ה, את הגבורה ומוציא אותנו מפחד. זה ההבנה שאנחנו צודקים. אנחנו לא סתם נלחמים. אנחנו מייצגים את הטוב שיש בעולם, ואנחנו נלחמים עם רוע, רוע שרצה להשתלט על כל העולם. תבינים, המלחמה שלנו עכשיו בעזה, זה לא מלחמה כמו של רוסיה באוקראינה, כמו שהייתה, או כמו שעכשיו מתרחשת. על מה הם נלחמים עכשיו, רוסיה באוקראינה? אלו אומרים שזה שלנו, ואלו אומרים שזה שלנו, על טריטוריה, על שטח, אז שם, אז יש שם נפט, יש שם פחם, אוקיי, בסדר, לא יודע מה, יש שם כל מיני, אז נלחמים, אומרים שם חצי אי קרים שלנו, הם שלנו, נלחמים על שטח. אבל זה, ככה רוב המלחמות בעולם. אבל פה אנחנו נלחמים עם רוע עולמי, זה אנשים שהם לא רוצים שום שטח, לא על שטח מדובר, הם רוצים לכבוש את כל העולם כולו, ושכל העולם יהיה כמוהם. זה אידיאולוגיה של דייש. הרי דייש, הוא לא רוצה ש... פשוט שיהיה לי פה מקום בעולם הזה, מתחת לשמש. לא. הוא רוצה שכל העולם יהיה כמוהו, וככה זה חמאס. שאתה בכוח משתית את האסלאם הרדיקלי, המשוגע, משתית את זה לעולם כולו. שכל מין אנושי הולכו עם החיג'אב ועם ה... ומישהו שאתה לא מסכים איתו, אתם הורגים אחד את השני וחותכים ראש ועוקרים עיניים. זאת צורת החשיבה. אתה נלחם פה עם, עם מפלצות אדם, לא על טריטוריה. אז הם הגיבורים גדולים שבאו עכשיו ללחם נגד נשים וילדים שם שלנו בעוטף עזה, ולקחו בשבי תינוקות וניצולי שואה, וגם השתלטו על החיילים, שחיילים ישנו. אז אתם חזקים גיבורים, אבל חכו חכו, הנה עכשיו התעורר כוח הגבורה הישראלית, עכשיו שמשון בא לעזה, תראו מה הוא יעשה לכם. זה נשמות אחרות, זה כוחות אחרים עכשיו באים ללחם. ועוד דבר, דבר חמישי, מה שצריך לעשות במלחמה, זה להמיר פחד לגבורה. סליחה, לכעס. מה זה פחד לכעס? אדם פתאום באמצע קרב, או אפילו לא באמצע קרב, בתוך המלחמה, הוא פתאום יכול להיות מותקף בפחד. זה משתק אותו. מה שצריך לעשות ברגע הזה, שפתאום אתה מרגיש שזה משתק אותך, צריך לעורר באופן מלאכותי לעצמך כעס. הרי זה לא במקרה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכעס כאחד הכוחות שלנו. אז נכון, בחיי יום יום, רמב"ם אומר, צריך להסיר כעס מלבך, שאתה לא תהיה נפעל, וכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, וכל זה, זה נכון. אז אם זה כל כך רע ורע ורע, אז איפה אתה תשתמש? בשביל מה השם נתן לך אותו? זאת מתנה, הוא נתן לך מתנה כדי שתשתמש בו בקרב. כשאתה בקרב ואתה פתאום נתקף בפחד, אז צריכים להמיר את הפחד לכעס. ואז חייל כשהוא כועס על הרוע הזה, על המפלצות הללו, אז פתאום מתעורר בו, נזרק לו אדרנלין לגוף, והוא בכל, בעוצמה, פתאום הוא פח כזה, מתגבר על כל זה, ובעוצמה, באטרף כזה, בכעס, פח, והולך להילחם. זה מה שצריך לעשות אם אתה נתקפת, תוך כדי. ודבר שישי, אני רוצה לספר לכם עוד סיפור קטן שמסביר מה זה גבורה. זה במלחמת עולם השנייה, שם נלחמו רוסים נגד גרמנים שהם עמדו זה מול זה, וחייל רוסי עמד עם משקפת, מסתכל ככה על הגרמנים, והגרמנים יורים מצד זה, שם כדור פה, כדור שם, יורים. וחייל יהודי היה יחד איתו, ויהודי מסתתר שם בתעלה. אז החייל הגוי אומר ליהודי, אתה רואה, זה הבדל בינינו, בין גיבורים רוסים ואתם יהודים פחדנים. אז יהודי אומר לו, לא, אתה לא הבנת, אני נכון, אני מאוד פוחד, מאוד, ולמרות זאת שאני פוחד, אני כאן. זאת הגבורה. גבורה היא לא לפחד. אז יש לך אטימות, ברוך השם, גנבו ממך מערכת הזקה. אז יש לך עכשיו מין מערכת כזאת שיש הדחקה. טוב מאוד. אבל אני פוחד, ולמרות זאת אני כאן. כי אני יודע על מה אני נלחם, ונגד מי אני נלחם. זה נקרא להיות גיבור. ואני חושב שמה שקורה לנו עכשיו מבחינה רוחנית בתקופה שלנו, בעם ישראל, מה שקורה לנו עכשיו זה שיש מעבר של נשמות של גלות לנשמות של יהודים המקוריים, יהודים נשמות של מתתיהו, של שמשון, של אברהם אבינו, נשמות מקוריות של עם ישראל. נשמות של גלות שהם פוחדים מפריץ, מגוי, מפרעות, מאותו אחד עם הברדיאנקה, אז אתה פוחד, אז אתה מציית, אתה רוצה לעשות איתם שלום. אתה רוצה לתת להם כסף, העיקר שלא יעשו לך שום דבר, אתה רוצה לקנות אותו, אתה רוצה לעשות להם מצב כלכלי יותר טוב, לתת להם טריטוריה, העיקר שיהיה שקט, אנחנו רוצים שקט. זה נשמות משם. זה מסכנים. אני לא מאשים אותם, אני לא חושב שהם רעים, הם לא רעים. הם נכים. הם ניצולי גלות, שפשוט פוחדים. ויש נשמות חדשות, כאלה שהם לא ייתנו לזה לקרוא עוד פעם. שהם ילחמו, שהם ישמידו את האויב, ירדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם. זה נשמות אחרות. שאם ייתנו להם אפשרות, אם הם יוכלו לעמוד בראש הצמרת, בראש הפירמידה, אף אחד לא יתקרב לעם ישראל. כל האויבים יפחדו מאיתנו פחד מוות. כיוון שהם עכשיו נשמות של ארץ ישראל, נשמות אחרות. ואני סיפרתי לכם כבר את הסיפור הזה, אבל אני חייב לספר אותו עוד פעם, ובזה נסיים. זה סיפור אמרתי את זה בגדוד הסייר הצנחנים הזאת שדיברתי אתכם. היה שם, אמרתי להם, קודם כל אני מאוד מאוד רציתי לבוא איתם לעזה, אבל הם לא היו מוכנים לקחת אותי. ואמרו, אין שום סיכוי, ולא הלכתי. אבל אמרתי להם, אני מקנה בכם קינה מרה, קינה שחורה. למה? אני אומר, תארו לעצמכם שהיה מנהרת הזמן, ואתם עכשיו נוסעים עם כל הכלים שיש לכם, עם המאגים, עם ה-M16, עם נגב, עם גיל, עם כל הכוחות שיש לכם עכשיו, אתם נוסעים עכשיו ישר לאושוויץ, לשחרר יהודים משם, ללחם עם נאצים. איך הייתם מרגישים? נכון שהייתם שמחים לעשות את העבודה הזאת, לשחרר את היהודים מבוכנוולד ומטרימבלינקה ומצלבנים ומהרומאים שהתעללו בנו שם, ועם אלה האוקראינים של בוגדן חמלניצקי בפרעות תח ותת, ועם כל הקוזאקים וכל זה. אז אם הם כולם התאספו ועכשיו הם נמצאים כולם בעזה, הם כולם מחכים לכם שם. אז לא הייתם מאושרים לעשות את העבודה הזאת? אז לכן אני מקנה בכם, כי גם לי יש התעוררה נשמה של דורות הקודמים, של מתתיהו ושל יהודה מכבי ושל דוד המלך, ושל נר בן נר, אבנר בן נר. אז זאת התקופה שלנו, אתם מבינים? לכן יש כל כך הרבה מתח בתוך עם ישראל, והפגנות, וכיתוב, וכעס אחד על השני, כי זה סוגים שונים של נשמות. ואנחנו צריכים לדעת שזה לא אנחנו נלחמים, זה הקדוש ברוך הוא נלחם לנו את המלחמות שלנו. כמו שאומר הפסוק, כי השם אלוקיכם הולך לפניכם להושיע אתכם מאויביכם. כן, זאת אומרת, ללחם לכם באויביכם. להושיע אתכם. זה מלחמה, מלחמות של הקדוש ברוך הוא. ואנחנו זוכים שדרכנו השם נלחם באויבינו. טוב, נעצור כאן.